טוב, שלום לכולם. אנחנו היום בגימל אלול, ואני זוכר גימל אלול של כמה שנים כשהייתי במרכז הרב. היינו מתכנסים כולם בישיבה הישנה. הישיבה הישנה זה בבית הרב קוק, שבחוב הרב קוק, במרכז העיר ירושלים, איפה שהייתה הישיבה בתקופתו של הרב קוק, ואיפה שהרב צודה המשיך להתפלל שם בחגים, בימים נוראים. ומשפחתו הייתה גרה שם, ויש שם חלק של מגורים וחלק של בית מדרש, בית כנסת, ומין מוזיאון כזה יש שם, מומלץ לכולם ללכת ולבקר בבית הרב. היינו מתכנסים שם כל ישיבת מרכז הרב, שכבר הייתה בקריית משה, בתקופה שאני הייתי בישיבה, והולכים לבית הרב, להזכרה הגדולה, לזכרו של הרב זצ"ל, בנוכחות ניהולו של הרב ציודה זצ"ל, ולצידו גדולי ישראל שהיו באותה שנה, היו באותו דור. אני זוכר פעם היה הרב גורן זצ"ל, שנים אחרות אני לא זוכר מי היה, אבל אני זוכר שנה אחת שהרב גורן היה. המראה עצמו הוא מראה מיוחד, הרב ציודה היה מדבר כשהטלית הייתה עליו ולא ראית את פניו. כלומר, שמעת אותו ולראות לא ראית, כי הוא בכה מאוד והוא היה מסתיר את דמעותיו, למרות ששמעת אותו נחנק מדמעות, ומצליח איכשהו לזהות את הכל מתוך, מבין הדמעות, מבין רסי עיניו. ובאותה שנה שאני זוכר אותה, שרב גורן היה, שהיה הרב ראשי לישראל, וזכה להיות קשור לרב זצ"ל בצעירותו, אז הרב גורן אמר שביום הזיכרון לכל אדם, אם לומדים את דבריו, דברים שהוא כתב, או נזכרים במעשים שהוא עשה, אז הכל מואר באור הרבה יותר בהיר מאשר בכל ימות השנה. כולנו יודעים שבלג בעומר לומדים פנימיות התורה. לג זאת להיות גל. גל עיניי וביטה נפלאות מתורתך. זוכים להתחבר לתורתו של רשב"י ביום ההילולה של רשב"י. וכן על זה הדרך בכל יום זיכרון. ולא רק אנשים ענקים כמו הרב זצ"ל ובדורות הקדמונים הרשב"י, אלא גם אנשים קרובי משפחה שנפטרו לא עליכם, לא עלינו. אנחנו נזכרים במעשים שלהם, או אם יש דברים כתובים שלהם, קוראים אותם, לומדים אותם ביום הזיכרון, אותם אנשים, ודאי שאנחנו עושים נחת רוח גדולה מאוד לנשמה, ודאי ששפתיו מדובבות בקבר באותו יום בעוצמה גדולה, אבל גם הדברים, זה היה החידוש שהתחדש לי מתורתו של הרב גורן, הדברים מאירים באור יקרות, הדברים נהיים בהירים הרבה יותר. אז היא אומר חצי בצחוק, חצי ברצינות, שאם יש לכם איזו פסקה שכל השנה לא הבנתם אותה, תדחו אותה לגימל אלול, פסקה של הרב זצ"ל. בגימל אלול הדברים יותר ברורים, או גימל תמוז זה של הרבי מנובביץ', וכן אז זה הדרך, דברים מתבהרים ביום היורצייט. האם יש מספיק דפים בעזרת נשים? או ש... אהרון, אתה יכול לתת עוד הספקה? וגם כאן מי שהגיע יכול בשורה הראשונה יש... תודה רבה רבי אהרון. אז יש כאן בשורה הראשונה עוד דפים למי שרוצה. אדם, יש לך? אז זו הייתה הקדמה קצרה. עכשיו בחרתי איגרת אחת משלל איגרותיו של הרב זצ"ל, איגרת שאני ממש אוהב אותה, אהבה גדולה. היא מסבירה את ההסתכלות של הרב, איך צריכה לראות התחייה של עם ישראל, תחיית האומה בעניין הארץ, מיד נדבר על התאריך וכולי, ויש בה, באיגרת הזאת, מעבר לצדדים העקרוניים, יש בה הרבה הנחיות מעשיות, ויש בה הרבה רגשות אישיים של הרב. למשל, בסוף האיגרת הוא אומר, אם אתם רואים מול עיניכם, שורה שלישית לפני הסוף, הוא אומר, יותר מדי שוטפים רגשותיי כעת. זה משפט שאני לא כל כך רגיל לראות אותו אצל הרב, שאומר, חבר'ה, אני לא מסוגל יותר לדבר. אתה שומע, יעקב? יעקב ססון אומר, אני לא מסוגל יותר לדבר, אני כל כך מתרגש, הוא כותב, אומר, הוא כותב את זה, אבל זה כמו אמירה, שאני חייב לעצור במקום הזה, אני אמשיך לדבר איתך פעם אחרת עם אותו רב שאליו הוא פנה. אז מבינים מזה שזו איגרת חשובה מאוד. התאריך הוא י"ג אלול, תר"ח. אנחנו משתמשים רק בתאריכים עבריים, לא נזכיר מה זה בשנה נוצרית, אבל זה שנה אחרי הצהרת בלפור, שנתיים לפני הכרזת האומות בסן רמו, עם ישראל קם על רגליו. כל העניין הציוני ושיבת ציון מקבל תנופה עצומה. ברגע שאומות העולם, בהתחלה בריטניה, שהייתה אז מעצמה, מעצמה גדולה, ואחרי זה כל האומות, אחרי מלחמת העולם הראשונה, מין אום כזה שאז קראו לו חבר העמים, מכירים במנדט הבריטי כדי להכין את ארץ ישראל לבניית הבית הלאומי לעם ישראל, ואז נדבר על ארץ ישראל בגדלותה משני עברי הירדן, לפני שקראו מאיתנו את עבר הירדן המזרחי, לפני שבגדו ומעלו בכל השליחות הבריטים. אבל אז בשעת רצון הן הבריטים הן אחרי זה כל האומות נותנים תנופה עצומה לתהליך הציוני של שיבת ציון, ועל הרקע הזה נכתבים הדברים של הרב, שהוא עושה כל מאמץ כדי להפנות את הזרם הגדול, כדי להפנות את התהליך העצום הזה של שיבת ציון אל מסילת הקודש, אל ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שזה לא יהיה התעוררות לאומית כמו אצל העמים באירופה שזכו אז להגדרה עצמית, אוסטריה, הונגריה, דברים כאלה, שלא נהיה כמו הליטאים, הבלטים, הלטבים וכו', שלא נהיה דומים לצד הגוי הפשוט, רק לאומי, פטריוטי, אלא שניצוק לתוך הכלי הזה הלאומי את התוכן הישראלי, שבשביל זה לחמנו, חלמנו כל הדורות, התורה, הנביאים, חז"ל. ועדיין התנועה הציונית היא כמו בחיתוליה, עדיין היא מתחילה מאלף בית ועולה במינוס, ועל זה הרב לא מבכה מרה, כי הרב הוא לא אדם שמתייאש, אבל זה הרב עושה כל מאמץ להקים תנועה מקבילה לתנועה הציונית, שנקראת תנועת דגל ירושלים, שהיא לא באה להילחם בתנועה הציונית חלילה, לא באה לקחת ממנה שום דבר, אלא באה לרומם את הכל, לאמור לציון מלאך אלוהיך. ובאיזה דרכים עוד נדבר, אבל זה עד 10 שנים הוא פעל למען הקמת התנועה המקבילה הזאת, שתפנה את כל המבט אל בית מקדש, אל הקודש, אל מדינה יהודית, מדינת הלכה נקרא לזה, לא בצורה כפייתית, אלא בצורה שכל המיליונים שהיו אז לפני השואה, רבים מהם חרדים, תמימי לב, הם יהיו חוט השדרה, הם יהיו הלב ולוז העניין של השיבה לארץ, וממילה הכל יראה אחרת. כמובן כל אדם שנשפך, כל המיליונים שנטבחו, לא יהיו נשחטים, כמו שגם כתוב בספר אם הבנים שמחה, בווידוי הגדול של בעל, של הרב טייכטל שמה. ומצד שני, הארץ, לא היינו עוברים את מה שקורה היום בבחירות, כל המלחמה נגד, על ידי חלק גדול, סיטרא דשמאלא, נגד, על ידי חלק מהם כמובן, נגד הדת וחרדים וכדומה. זו הייתה שאיפתו של הרב במשך 10 שנים, והוא עבד על זה קשה מאוד, וזה אז לא יצא לפועל. הניצנים של זה, הזרעים נבטו, הניצנים פרחו בארץ, הרבה הרבה דברים גדולים יש בימינו שהם כתוצאה מהנטיעה הזאת שנטה הרב, אבל כתנועה מעשית להציל את עם ישראל ולהביא אותו לארץ, זה לא עלה יפה. כלומר, זה לא הצליח. ויש כמה וכמה הסברים למה זה לא הצליח. השעה לא הייתה כשרה עדיין, לא אכשר דרה. הרב ציוד הזה צהל היה חוזר על כך שמי שהכי הכשיל את ההצלחה של התנועה הזאת היו התנועות הדתיות הקיימות, שהם פחדו מאוד ממה שהרב רוצה להקים, אולי זה ייקח להם משהו מהג'ובים, מהכיסאות וכולי. והרב צהל הרי זה לא הייתה כוונתו בכלל, אבל הם לא הצליחו להתרומם אל המדרגה הגבוהה של משהו שהוא כולו אידיאלי, כולו טהור, כולו קודש, לא פוליטי, לא מפלגתי, לא קטנוני, אלא להעביר את עם ישראל מהגלות לארץ במסלול של קודש, במסלול אלוקי. הם לא הצליחו להבין את זה. כאילו, אז למי אתה שייך, לאגודה או שייך למזרחי? ואלה ואלה הכשילו אותו. המכתב הזה נכתב לרב מראשי המזרחי, שלימים נקרא מפדל ועוד כל מיני גלגולים, ולמרבית הפלא לא כתוב כאן השם שלו. אני כמעט ולא מכיר באגרות, ולא שאני מכיר ככה באגרות, אבל במעט שאני מכיר, כמעט ולא נתקלתי שלא כתוב השם של האיש שהוא כותב אליו, המכותב. אולי ואחר וזה יוצא לאור, אז הרב צודק כשהוא פרסם את האגרות, האגרות זה של אביו, והמוציא לאור זה הבן, הרב צודק, אז אולי הוא השמיט את שמו של אותו רב, משום כבודו. כי הרב, אמנם לא פוגע בו בכלל בכלל, הוא מאוד אוהב אותו, אבל הוא מסביר לו למה אי אפשר להסתפק במה שאתה מראשי תנועת המזרחי רוצה שנסתפק, ממה שאתה אומר לי לרדת מהמהלך שאני הולך בו, אז אולי משום כבודו לא מופיע שמו, אני לא יודע. יש לי השערה מזה, אבל במקום שמור לחסות לא לבוא ונגלה. אם לא כתוב כאן השם, אז זה מה שאני אנחש. אני רק אספר לכם שעשיתי מאמץ גדול לברר מי זה הרב הזה. התקשרתי לבית הרב קוק, שיש להם ארכיון וארכיב ואוצר וכו', והם לא ידעו להגיד לי. לא הייתה להם תשובה. אז או שלא רצו להגיד לי, ובצדק מזה, או שהם לא יודעים. זה נשאר תעלומה, כמו שאמרתי, די נדירה בכתבים של, באגרות של הרב. מה פתאום הרב נמצא במרחץ באנגליה? Have a gate בביטוי אנגלי, אתה שומע אדם? אתה ואני יש לנו קצת אקצנט אנגלי, have a gate. למה הרב נמצא שם? הרב סבל הרבה מאוד מכאבים בכל חלקי גופו, ולמרות שזה אלול, ובאלול אדם לא זז מבית המדרש, הרב כבר לא כל כך צעיר, והכאבים תוקפים אותו ומפריעים ליכולת שלו ללמוד ולנהל את הקהילה, ולכן הרב הולך שם כדי להתרפא. זה כמו חמי טבריה, אבל לא כאן, אלא בחוץ לארץ. אני מניח שחלק גדול מהיושבים פה בחדר, או חלק מהמאזינים לנו, מהצופים, יודעים מה פתאום הרב נמצא בלונדון או באנגליה באותם ימים, אבל לטובת מי שאולי לא יודע או לא זוכר, נאמר בקצרה. הרי הרב היה דבוק בכל ליבו ונפשו, בכל נימי נפשו, היה מחובר לארץ ישראל. ולא רצה לצאת ממנה בשום אופן. אבל הגיע בקשה מאגודת ישראל בשנת תפרש עין דלד, שזה 4 שנים לפני האיגרת הזאת, שהוא ייסע לגרמניה, שם היה כנס גדול שהם קוראים הכנסייה הגדולה, אבל לא כנסייה חלילה, אלא התכנסות, והיה לו חשוב והתלבט מאוד בינו ועצמו, בינו לבין בנו הרב צודק ובינו ובין אחרים, אם נקבל את זה או לא, אבל היה מאוד חשוב ללכת לשם ולהביא את הבשורה של ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, של התפיסה הציונית דתית, התפיסה האלוקית לאומית, התפיסה המיוחדת של הרב, כאשר הדברים הם בהתהוותם, והתנועה החרדית שקמה, אגודת ישראל, היא לא שותפה, ואם הרב שמאוד מאוד העריך אותו, הם מזמינים אותו לבוא, אז יכול להיות שיוכל להטות את כל האפיק של ההשתתפות של אחינו החרדים בתהליך של שיבת ציון, בניין הארץ וכו', ולכן הוא יצא. והם מינו אותו כחבר מועצת גדולי התורה לקראת הנסיעה הזאת, כי רק חברי מועצת גדולי התורה יכלו לנאום בפני הכנסייה הגדולה, אז מרוב הערכה וכו', ואז הוא שולח להם מכתב תודה, ואומר תודה שמיניתם אותי, אבל הרב לא יכול לכתוב משפט כזה שאני במועצת גדולי התורה, כי הרב לא יגיד על עצמו שהוא חבר בין גדולי התורה, הרי כל מכתב מסיים במילה הקטן, הקטן, נכון? אז מה הוא כותב משם? תודה רבה שמיניתם אותי להיות חבר במועצת חכמי הזמן. אם תחפשו לא תמצאו שום מועצה כזו שנקראת חכמי הזמן, אבל זה לשון נקייה, במקום נגיד גדולי התורה, אז אלה שבא, מי שבזמן הזה הם החכמים, שם אני יכול להיכנס, הכל דו ודו לפי הגדול שלו, אנחנו קטנים כאלה, יתמי די יתמי, מועצת חכמי הזמן. אז זה כל כך יפה שאתה תמצא באגרת, ואם מישהו יגיד, אני חייב למצוא, מי זו מועצת הזאת? יתקתק בגוגל, מועצת חכמי הזמן, לא ימצא שום תשובה. אולי אם יהיה איזו אפליה על האגרת הזאת, אבל לא ידעו בגוגל מי זה מועצת חכמי הזמן, ואין דבר כזה. זה רק חצי בדיחה שהרב מאחר ותרדו ממני, אני לא חבר במועצת גדולי התורה, אני מודה לכם שמיניתם אותי להיות מועצת חכמי הזמן. נסע ופרצה מלחמת העולם הראשונה, בשנת תרעד, שנאמר מביט לארץ ותרעד. ככה הרצוי דעדורי של אותה שנה, לא נגיד את התאריך הנוצרי, בסדר? תחסכו לנו את האזכור של תאריך נוצרי. והמלחמה פרצה, הדרכים משובשות, הדרכים בחזקת סכנה, אי אפשר היה לחזור לארץ ישראל. הטורקים כאן לפני נפילתם והמלחמה קשה מאוד. הרב מגיע מגרמניה לשוויץ, ואחר כך הוא מקבל קריאה מאנגליה להיות בינתיים רב של קהילה בלונדון שנקראת קהילת מחזיקי הדת. הוא מתגלגל לשם, מגיע לשם ולא כך ברור מה רצה, מה דיבר השם למה הוא תקוע שם באנגליה? ואז מגיע הזמן של הצהרת בלפור, ויהודים מתבוללים עושים מאמץ שלא תצא הצהרה הזאת לאור, כי הם חוששים שזה יכריח אותם לבוא לארץ ישראל, והם כבר דת משה, הם כבר לא בני עם, כבר איבדנו בעיניהם את המושג הלאומי של עם וארץ ושיבה למקורות, גמרנו עם זה, ככה מנסים לשכנע את המלך הבריטי, את ראש הממשלה, את בלפור, שאין דבר כזה, והרב זצ"ל עומד נגדם בכל הכוח, ואומרים הבריטים להם, נמנים אליהם דברי הרב קוק יותר מדבריכם, והצהרת בלפור יוצאת לדרך. אז הבנו למה הקדוש ברוך הוא גלגל אותו לאנגליה. וכשמלחמת העולם הראשונה נגמרת, הוא מגיע לארץ, הוא נהיה רב של ירושלים, ואחרי זה הרב הראשי לכל ארץ ישראל. אז זה המקום, וזה השנה. חשבתי, הייתי עושה לכם מעשה קונדס, הייתי מוחק את האות יוד, והייתי אומר, וואו, עוד סיבה, זה ג' אלול. אבל השארתי את זה אותנטי, זה יוד ג' זה עוד 10 ימים, אז אני לא יכול להגיד שזה היום לפני 101 שנה, אלא זה היום לפני 101 שנה ועוד פחות 10 ימים. בסדר חברים? טוב, אז כמו שאמרנו, רב גדול ומרומם, והתמצית של האיגרת זה להגיד, אני איתך, אני אוהב אותך, המזרחי הוא חשוב, אבל המזרחי הוא חלק מהתנועה הציונית, ואני אעשה כל מאמץ להקים דבר גדול, אלוקי, קדוש, שלם, בלי פשרות, שהוא יוביל את המהלך הגדול של שיבת ציון. ככה הוא קיווה, וכמו שמעתי, זה לא שיש חוק שימור אנרגיה, זה לא שכל האנרגיות העצמות שהוא ואחרים השקיעו הלכו לאיבוד חס ושלום, אלא הם נובטים וצומחים לאט לאט בכל מיני היבטים של תנועת תשובה גדולה, של קצינים דתיים, של התיישבות ענקית דתית, ושל הרבה הרבה לימוד תורה בגישה הזאת, עד שנזכה בעזרת השם, שבאמת מדינת ישראל תהיה יסוד כיסא השם בעולם, וממלכת כהנים וגוי קדוש. בואו נקרא בפנים. כשטף אור היה לי מכתבו היקר. מה שלא צריך להסביר, אני לא אסביר. בסדר חבר, נמשיך לקרוא. אם משהו לא מובן עם מישהו שישאל, אני לא מבטיח שאני יודע לתת תשובה. ואח, אח לשון ברדר, לא אח כאילו אח כואב לי, אלא אני אח לך, הנני לא להיות ליבי דואב, כואב, מצטער, על אשר דווקא בשעה גדולה הזו. ואני מזכיר שוב, זה בין הצרה אחת להצרה שנייה, בין קריאה של הבריטים, של האנגלים לעם ישראל שוב לארצו, ושהם יסייעו לנו, כי הם כבשו את הארץ מידי הטורקים, שהשם הפילו אותם, כדי שנתקדם, לבין ההכרזה של כל האומות שהרגישו אחרי מלחמת העולם השנייה, שנהרגו בה 50 מיליון איש, ושטף דם נורא, הרגישו שצריך לעשות איזשהו תיקון, משהו טהור, הדבר שהכי נראה להם, ואחרי זה הם לא עשו שום דבר אותו חבר לאומים, אחרי זה הם ממש קרסו, אבל הדבר שהכי נראה להם חשוב, זה לחזק את התהליך של שיבת עם ישראל לארצו. זה התשובה של אומות העולם, זה מעניין, נכון חברים? זה לא החזיק מעמד, אבל ההתרות של הרוח הזאת זה מפליא. אז על השעה הגדולה הזו מדבר הרב, דווקא בשעה הגדולה הזאת, וארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה, ומתפתחת, והמון מושבות, ואלפים ורבבות יהודים מתחילים להתקבץ לארץ ישראל, ואנחנו מוכרים כישות לאומית שזכאית לקבל את הבית הלאומי שלה כאן בארץ, וכל הנבואות מתחילות להתגשם, אמנם בצורה קטנה, לא כמו היום, מה שהרב שמואל אליהו, רבה של צפת, הוציא ספר הנבואה להראות את ההתגשמות המופלאה היום של המיליונים שבארץ וכל התורה שבארץ, אבל אז הניצנים נראו בארץ, כל התור נשמע בארצנו, שהיה ראוי, אני בשורה השנייה, שהתוכן היסודי של תחיית ישראל, התוכן האמיתי, להבין לאן כל זה זורם, מי מניע את כל המהלכים, מה עומד ביסוד ובסוד ובעומק המהלך הזה, כוונתי העניין האלוקי, הדחיפה האלוקית של תחיית ישראל, יהיה כבר עניין מובהק, כלומר בהיר, חד משמעי, מאיר ומבורר לכל, לכל עם ישראל קודם כל, ומתוכנו גם לאומות העולם, בייחוד אלה שמעריצים את הבייבל, את התנ"ך, אלה שיש להם יחס כבוד למה שישראל נתנו לאומות העולם, והליכות החיים הלאומיים בהשפעתם, כלומר, איך תראה המדינה שבדרך, הצבא שבדרך, המוסדות המדיניים שבדרך, כל היישובים, כל אלה היו רואים להיות מתרכזים על ידי התוכן היסודי, שהוא העניין האלוקי, שהוא חיבור לקדוש ברוך הוא, מה שהזכרנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכה, אבל ממלכה קדושה, בלי המילה אבל, ממלכה שהיא קדושה, וזו פסקה שאומרת מה היה ראוי להיות, ומה קורה באמת, ולמגינת לב, מה הכוונה מגינת לב? לצערנו, עוגמת נפשנו, עומדים אנחנו עדיין, כמו בתחילת התנועה, וצריכים אנו להתחיל מאלף בית. משפט די מזעזע. זה 20 שנה בדיוק אחרי הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, בהנהגתו, ניהולו של הרצל. כמה שנים לפני כן יוצא הספר שלו, מדינת היהודים, אחרי זה אלט נוילנד, ויותר ויותר יהודים מדברים על ציונות ושיבה לציון, אבל עדיין הוא אומר 20 שנה אחרי, הדברים לא ברורים. ואנחנו היום נמצאים אחרי האיגרת הזאת 101 שנה, וברוך השם אנחנו לא באלף בית, אבל גם לא באות ריש, שין, תף, אנחנו לא בסוף הדרך, נכון חבר'ה? עדיין רבים בעם ישראל ורבים מבין המנהיגים של עם ישראל, בין אם זה בממשלה, בכנסת, בצבא, בכל המערכות השלטוניות, עדיין להגיד תחילת התנועה קשה להגיד, כי התקדמנו הרבה, הרבה מאוד בחסדי השם ובמסורת נפשם של ישראל, אבל עדיין צריכים הרבה דברים ללמד, עדיין צריכים להאיר את הדרך, הדברים מאוד מאוד לא ברורים. אולי אנחנו את כבוד הדת כבר התקדמנו, אבל בהכרת הדת, בקיום הדת, בחיבת הדת, יש ברוך השם המון המון בעלי תשובה, יש המון התעוררות, יש המון תורה, אבל עדיין לא הגענו להשלמת המהלך, אין צריך להוכיח את זה, גם בית המקדש לא בנוי, גם כל מה שמקדים לבית המקדש עוד לא התממש. אומר הרב, ואני לא אמרתי את זה כדי לדכך, חלילה, כדי להגיד, עדיין אנחנו בשליחות של הרב זצ"ל. וכי לא דיים הם המעשים הגדולים, המעשים הפלאיים, ההנהגה ההיסטורית שהשם מנהיג את עמו ואת נחלתו. ותראו חבר, זה נכתב לפני הרבה מעשים גדולים. זה נכתב לפני למשל השואה. שהשואה היא נוראית, אבל השואה היא הביטוי הכי חזק לכך שאין מה לחפש עוד בגלות, זה הניתוח האלוקי שוקר אותנו משם. זה נכתב לפני מלחמת השחרור, שנשפך בה כל כך הרבה דם ישראל, אבל ניצחנו שבע עמים, כמו בימי יהושע בן נון, שבע עממים. זה נכתב לפני מלחמת ששת הימים, ששחררנו בה חלקים גדולים מארץ ישראל. זה נכתב לפני ההתיישבות האדירה בארץ ישראל כולה, לפני הישיבות שממלאות כל מקום. אבל כבר אז, בימי הרב, וכי לא דיים הם המעשים הגדולים שהם נעשים בימינו לעינינו להכיר גלוי בקרב בית ישראל, ואם אנחנו נגיד כוח מסע וגיד לעמו, אז גם האומות לא יקטרגו, ובעולם כולו, שהתנועה הלאומית, התנועה הציונית, התנועה של שיבת ציון, התנועה של תחיית האומה ובניין הארץ, המקושרת לבניין האומה בארץ ישראל, היא לא תנועה חילונית. היא לא תנועה שבאה לתת דמוקרטיה ושנהיה עם בין העמים במזרח התיכון, שנהיה סוציאליסטים, קומוניסטים, כל מה שהיה אז, או חלילה אתאיסטים, אלא היא תנועה אלוהית גלויה, חד משמעית, בהירה, ברורה, ומי שאחראי עליה, יש הרבה שלוחים, אבל מי שעומד מאחורי כל המהלך הגדול הזה, ודוחף ומסייע ועושה ניסים, ומרומם את הכל, קדוש ישראל בראה. ככה רב בקרבה גדולה מאוד לאלוקים, בראייה חודרת שלה, ראייה זצ"ל, מנתח את המצב, וכמו שאמרתי, במשך השנים הדברים רק הלכו והתעמתו, התעמתו באלף, תנועה שהיא מוכחת להשיב לעם השם לא רק את חייו הפיזיים, ולא רק את עושרו הפיננסי, או את גאונותו בהייטק, או אלוף העולם בג'ודו, כמו שהתבשרנו השבוע, שיש שם שאנחנו לא מזלזלים חלילה, להשיב להם השם את כבודו ואת הדרו בדברים המרכזיים של עם ישראל, שלהם הוא נוצר, את יפעת. שמעתי פעם מהרב אליעזר ולדמן בקיאת ארבע, ראש הישיבה, שיפעה זה צירוף של שני מילים, יופי והופעה. כלומר, יפעת זה היופי הפנימי שהולך ומופיע, את יפעת השפעתו של ישראל על העולם ועל החיים, שלכך, בשביל זה נוצרנו, או לכך עומדו אלפי שנים בכל הרדיפות והגלויות, החורבנות והגאולות בפלאי פלאות. אז יש כאן כמה וכמה פסקאות שהן מתחילות באותם או אותם מילים, או לפחות אותה כוונה. ראינו את הפסקה הראשונה, וחילו דיים עם המעשים הגדולים. גם הפסקה השנייה, וחילו הגיע הזמן. גם הפסקה השלישית, היעמוד ליבנו. וכל אלה פסקאות שומעו אותם מדם ליבו, בנהמת ליבו, וכאב עצום. ולכן הוא מקדיש, הייתי אומר במחוד, מבזבז, אבל לא מבזבז באמת, אלא מקדיש כל כך בזמן, בניסיון, להטות את אפיק הנהר, את הרחובות הנהר נקרא לזה, את הכיוון אל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אל מה שנשמת ישראל בתוכה רוצה, אל מה שכל הדורות חלמו וקיוו. וכי לא הגיע הזמן שתתנער כבר, וכל זה תשובה לאותו רב, שאומר לו, מה אתה משקיע מאמץ ועוד משהו? מה הרב בנו בתנועה שלנו? תצטרף אלינו, תתחבר אלינו וזהו. וכי לא הגיע הזמן שתתנער כבר תנועת התחייה של עם ישראל מרסיסי תל הילדות שלה, של השנים הראשונות. כאילו הבנו אתכם בהתחלה, עוד לא ידעתם לברר את הדרך, לא קראתם בשם מפורש, אבל גמרנו כבר 20 שנה ולמעלה מזה. רסיסי תל ילדות שאינה, הרי בהתחלה מבשרי הציונות כמו רב אלקלעי ורב קלישר וגוד מחר אמרו את הדברים בצורה ברורה, ולפניהם הגר"א ובעל התניא ובעל שם טוב אמרו את הדברים לתלמידיהם בצורה ברורה, כעולה מספר כל התור וממכתבים, מגרות שכתב בעל התניא לתלמידיו, אבל הדברים נעלמו ונשכחו, ורסיסי תל ילדות עוטפים את תנועת התחייה שאינה יכולה להגיד על ידה, על ידי עצמה, בהתגלות לב את האמרה הגדולה, אמרת דעת השם אלוקי ישראל, אשר רוחו מתהלכת ועומדת בתוכנו, והוא אשר דוחף אותנו וגואל אותנו. לא אנחנו דוחקים את הקץ, הרב צודר רגיל להגיד, אלא הקץ דוחק אותנו, על פי רש"י לגבי שלושת השבועות, שרש"י אומר לא לרחק את הקץ, לא, שלא לדחוק את הקץ, אלא לא לרחק את הקץ. וגם כעת, בעת אשר זרוע, חסר כאן וב, אבל כמובן זרוע השם נגלתה, לאין כל גויים, עדיין נחבוש את פנינו בתמון. זה פסוק בספר איוב, שהקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, תפיל את הגאוותנים לאדמה, תחבוש את פניהם בתמון. גם בבבא קמא שאנחנו יודעים עכשיו כאן במכון, אז יש דין של תמון, כאשר כלים תמונים בתוך התבואה, לא חייבים עליהם במזיק של אש, כי אש חייבים רק על דבר גלוי. לענייננו, עדיין נחבוש את פנינו בתמון, הכוונה כמו בת יענה, נתקע את הראש בחול, באדמה, לא נסתכל, לא ניסע למרום עינינו, לא נעלה את המבט שלנו לאופק הבטר רחב, אלא רק לא נראה ממטר, מה שנקרא, נראה מתחת לאף, ולא נראה את המהלך האלוקי הגדול, ונרתן או נרתן, משון רתינות, כיתורים, לחישות, את הלחישות האירופאיות, כאילו שאנחנו עם כמו כל העמים, כאילו נועדנו לחזור לארץ שלנו, רק כדי ליצור כאן איזה טיפוס צברי כזה, עם בלורית וכולי, אבל בלי הנשומה, בלי הקדושה הישראלית, בלי התורה והמצוות, בלי כל המסורת והשורשים, לחישות של הגויים זה בסדר גמור, והפרדת דת מהמדינה זה 100% אצלם, אבל אצלנו אין מדינה בלי דת ואין דת בלי מדינה, אין לאום בלי הקודש ואין קודש בלי לאום. דבר אחד הוא, לאברהם נאמר בתחילת הלידה של עם ישראל בגרעין, לך לך מארצך ומולדתך ומדינתך אל הארץ אשר אראך, בתור הקמת לאום, ושם יעשה אותו לגוי גדול, והגדולה שלו שם תהיה שיהיה ברכה דבוק בקדוש ברוך הוא. הכל הוא אחד, הן באברהם אבינו והן בעם ישראל שיוצא ממצרים לכיוון ירושלים. הלאום והקודש זה דבר אחד. הלחישות האירופאיות הן דוחקות את אוויר החיים של נשמתנו. לא יכולים לחיות כשאנחנו רואים מה שכתוב בתקשורת, בספרות וכולי, דברים שהם חיקוי של אומות העולם. תאוות ההתדמות אל אותם העמים המחוסים בחושך, עמים האירופאים, אחרי זה נהיה אמריקאים יותר, גם אשר אכלנו בכל פה, הרצון הזה להתבולל, ההשכלה, להידמות להם, התקום ותחיה עוד, להיכנס כמו ערס בתוכיותה של תנועת חייתנו, כל עוד אנחנו בגלות, וקמים מתוכנו אנשים שרוצים להידמות להם, אז זה רע מאוד, אבל אתה מבין מאיפה זה בא, זה בגלל פחד מהרדיפות, זה בגלל הגלותיות וקטנות, אבל גם שיש את תנועת התחייה ששווים לארץ, לכל המהלך של לשוב לארץ, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו כאן כדי שנחזור אליו, אל הקדוש ברוך הוא, ואל השורשים שלנו, ולהקים פה מדינה יהודית ממלכת כהנים. אז גם עכשיו, התקום תחיה עוד כמו ארס בתוכיות של תנועת חייתנו, שזה כל כך סותר את כל המהלך. ואז שאלה שלישית, כי אמרנו זה הפסקה השלישית שהרב זועק בזעקות, היעמוד ליבנו אם תהיה הציונות. כאן כתוב ציוניות, אבל הרב מתכוון לציונות, ככה כנראה הוא היה קורא לציונות, ככה אולי רבים היו קוראים, זה לא איזה ביטוי ציני או משהו ציני, ציונות, אלא ככה היו קוראים לזה ציוניות, משון ציון, נערכת, נערכת הכוונה נשקלת, נמדדת, נתפסת, מובנת, גם כעת, בזמן שבו, בעת אשר אור גואל ישראל ומושיעו הופיע עליה, עם כל הסימנים המופלאים, עם כל האהבה הגדולה, אני לדודי ודודי לי שעכשיו אנחנו מציינים בימים האלה, בעת אשר אור גואל ישראל ומושיעו הופיע עליה, אז היעמוד ליבנו אם תהיה הצינות נמדדת רק, אני מדלקת בסוגריים למשפט באמצע, אבל כדי להשלים את זה, רק בערכה של איזו תנועה מודרנית, אשר הלב מאסס על קיומה ביטחון עמדתה, אם הציונות תישאר ברמה של משהו חילוני, בלי נשומה, בלי האור האלוקי, אלא כתנועה מודרנית, אז הלב שלי, אומר הרב, מאסס על קיומה ביטחון עמדתה, לפחות אצל אלה שימשיכו להיות דבקים בצד החילוני בלבד, ולא יגלו או לא ידבקו, לא ימשיכו את הדרך הקודש, דרך הגאולה. ואז אומר משפט שהוא כל כך אישי, הוא כל כך לא נקרא לו יבש, אלא כולו מלא בחום. זה חביבי, הוא כותב לו תורב, לא אוכל לסבול בנפשי. אני לא יכול לשתוק, לא יכול לשאת בצד כשאני רואה, והרב רואה משהו אמיתי בעיני רוחו ונפשו, בחזון שלו, בראייה עמוקה, מה הולך להיות בכל מיני מסגרות כמו התנועה הציונית, קיבוצים, מפלגות וכולי, שלא מרימות את דגל הקודש, הקיום וביטחון עמדתה מאוד מאוד ספק. נכון זה יפה עד כאן חבר'ה? מה רמת ההתרגשות שלכם בין 0 ל-10 בינתיים? אז תשמרו עוד קצת, כי זה הולך ומתגבר, אז כדי להגיע ל-10 תחכו עד סוף האיגרת, בסדר? ואז הוא אומר משפט ממשנה במסכת עדויות. שמה הקוויה בן מעללל העיד כמה עדויות, 3-4 עדויות, על דברים שהוא קיבל מכמה דורות. הוא אמר שהדין הוא כזה, הדין הוא כזה, כזה, בארבעה דברים. אמרו לו חכמים, זה לא נכון, זה לא הלכה. ואנחנו רוצים למנות אותך, אמרו לו, לאב בית דין, שזה מספר 2, אחרי נשיא הסנהדרין. רק חזור בך ממה שאתה אומר, מהעדות שלך. אז הוא אומר שמה, אנוכי מוטב להשגרש שותה כל ימי בעיני הבריות, ולא להיות רשע בעיני המקום אפילו שעה אחת. אני מוותר על הכבוד להיות אב בית דין, לא רוצה שום תפקידים, שום ג'ובים. כאן הרב ממשיך את דברי עקביה בן מעללל ממש עליו, כי כל הזמן תקפו אותו, וכל הזמן ניסו לפתות בכל מיני הצעות, ותרד מכל מיני אידיאלים שלך. אנוכי מוטב לי שאקרא חס ושלום שותה כל ימי על זה שהוא חולם חלומות, יש לו חזיונות גדולים, ואת אש אלוהים הבוער בנשמתי לא אעצור. נכון, זה מדהים המשפט הזה, כלומר, זה כל כך שונה להיפגש עם הרב על דרך האגרות, מאשר להיפגש איתו דרך ספריו. כי כשהוא כותב פסקה בורות התשובה, הוא לא יכול לספר לנו מה הוא מרגיש. אבל כשאתה קורא את האגרת, אתה רואה את דמותו של הרב מול עיניך, שנאמר, והיו עיניך רואות את מוריך. אתה רואה את בעל השמועה כאילו עומד לפניך. וזה אחת מהנקודות ה-C שבהם אנחנו רואים את הרב מול עינינו, כשאומר שותה כל המי. אש אלוהים, אי אפשר להישאר אדיש, ואי אפשר להטיל ספק באמת שבדברים האלה, באותנטיות שלהם, עד כמה הם בוקעים מליבו. נכון חבר? ואת אש אלוהים הבוער בנשמתי לא אצור. אני שוב רוצה להסביר מה הוויכוח בין השורות שעוד מעט יוצא החוצה גם. הוויכוח הוא שיש מפלגה ציונית דתית, מזרחי, פועל מזרחי אחר כך, יחד מזה מתחברים אחר כך, היא בתוך האורגניות, היא בתוך הגוף החי שנקרא התנועה הציונית. והתנועה הציונית בכותרת היא חילונית, ראשיה אינם דתיים. אחת מהסיסמאות שלה זה ציונות, דבר אין לה עם הדת. לא נגד, לא בעד, זה לא העניין שלנו. המזרח נמצא בפנים ועושה הרבה פעולות חשובות, שהוא גורם לכך שהמטבחים של הסוכנות היהודית וההסתדרות יהיו כשרים. חשוב שיהיה מזוזה בפתח של כל חדר מהמבנים, בסדר? אבל המזרחי לא יכול לעשות מהפכה, כי המזרח נמצא בפנים, והוא תפפי תחת פיקוד האמירה הזאת. אז ודאי שהם לא מסכימים איתה בכלל, אבל הם תופסים 8%, 9%, 10% מהסך הכל, אז הם לא יכולים לשנות את הכיוון. הרב אומר, אני אשתחרר, אני לא אהיה חלק מזה, אני אתמוך, אני אחזק, כל דבר טוב שלכם אני אעזור לכם, אבל אני עצמאי, עצמאי בתפיסה האלוקית לאומית השלמה שאין בה שום פשרה, שאומרת את האמת עד הסוף, גם בתוך עם ישראל וגם לעיני העמים. ואותו רב גדול ומרומם, שהוא אחד מראשי המזרחי, וזה אני יודע גם בלי לדעת את שמו, פשוט רואים את זה מהמשך, הוא מנסה להוריד אותו מהעץ הזה, חושש שמה זה יפגע, והרב אומר לו, זה בלתי אפשרי. ולמי שרושם, יש איגרת אחר כך תף תף פי בית, ושם בריחות הוא מביא שלוש סיבות למה הוא לא יכול להיות במזרחי, או לרדת מהנושא של הדגל ירושלים. כדאי לכם לבוא לאיגרת, היא גם כן בזמנכם החופשי, שלוש סיבות הוא מביא למה מהמזרחי לא יהיה. אדם, כשיצאת מהחדר ידעתי שאתה הולך להביא לי כוס שתייה. אני התחלתי להיות צרוד, ראיתי אותך יוצא, עשיתי אחד ועוד אחד, אבל כשתביא לי שתיים, לא ידעתי. אהבתי
שהוא
עזור. מה?
אהבתי
שהוא עזור. אהב, תודה. תודה רבה, ישר כוח. אני אפילו שתי מזה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז נחזור ברשותכם לאיגרת, כי גם הזמן הולך ומתקצר. אז אמרנו על אש האלוהים, עכשיו משפט נרדף לאש האלוהים הזאת, את השלהבת, אותה אש אלוהים, המתלקחת בלבבי, מוכרח אני ליתן המקום להיגלות. זה מזכיר את הביטוי שלו במקום אחר, שאמר, בתחילת האיגרות זה מופיע בחלק א', אני זועק או אני כותב, לא בגלל שיש לי כוח לדבר, אלא משום שאין לי כוח לשתוק. אני לא דברן, אני לא אחד שמחפש במות, מחפש את המיקרופון, אבל אין לי כוח לשתוק, לכן אני מדבר. אז גם כאן, אני מוכרח לתת לה, לתנועה הזו שרוצה להקים, להתגלות. משפט נוסף נפלא, ישמע הדבר או ילעג. הרי כל דבר בהתחלה, בדרך כלל אנשים אומרים, עזוב, זה לא רציני, עזוב, זה לא מעשי. זה לא אקטואלי, זה לא רלוונטי, נכון? אלף ואחת סיבות מביאים לכל דבר גדול שרוצים להקים, למה הוא לא שייך. אומר הרב, ישמע דבר או ילעג, איני אחראי, אנחנו לא קבלנים על הצלחות, אנחנו קבלנים על מילוי רצון השם. קבלני משנה כמובן. אנחנו שלוחים של הקדוש ברוך הוא, כמו שהחבדניקים אומרים, שליחים שלו כדי למלא את רצונו. אם כבר אכשר דרה, אם כבר הגיע העת או לא, זה בידי השם. הקדוש ברוך הוא יודע מה המצב, הדור וכולי, השעה, הזמן. איני אחראי שהתנועה הזאת שהוא רוצה להקים, וכדי להוריד את זה קצת לשפת המעשה, פשוט הכוונה לקחת את המיליונים שנמצאים בגלויות, שבתוכם הרבה מאוד, אחר כך עלו בכבשן השמיימה, הרבה מאוד, ופה זה 20 שנה לפני כן, הם חרדים לדבר השם, להוציא אותם מתומת ארץ העמים, מאפרות ארצות הגלות, להביא אותם לארץ ישראל תחת המטריה, נקרא לזה, תחת הכותרת, תחת ההנהגה של דגל ירושלים, שהכל הוא במטבע של קודש, הן ביישובים שיקימו, הן באמירות ורעיונות שילבו את זה, הן באמירות כלפי אומות העולם, הן בהלכות ובדקדוקי הדינים שעל פיהם אותם אלה שיעלו יתפקדו ויפעלו, והבתי המדרש שיקומו והספרים שיכתבו, הכל כמימוש מה שנאמר בספר כל התור של הגר"א, של תלמידי הגר"א. איני אחראי שהתנועה הזאת שקצת דיברנו עליה, אבל מי שרוצה להרחיב, כל חלק ג' בגרות הראייה מסביר את הרעיון שהענק וגדול, ואולי גדול מדי לזמנו. איני אחראי שהתנועה ירושלים תהיה רבת עונים במעשיה, שנצליח, אמרנו, קבלן הצלחות, אנחנו לא, אבל מובטחני שהיא תזרע זרעים, שניצנים יחדרו, שהמסילות אל הלב היא תסלול, היא תקים במוקדם אני מוסיף, או במאוחר, או במאוד מאוחר, את התנועה הציונית משפלותה הרוחנית, שהרי כשאין נשמת רוח אלוקים, אז בכל הצלחה חומרית שאתה מצליח, אתה עוד יותר מדרדר רוחנית. וישמן ישרון ויבד, שמן תאבית הקסיטה, אומר הספרי, הוזכר כאן אמש לפני תפילת ערבית על ידי הדובר שדיבר, שאלה שלושה דורות שיפנה בו משיח. כך הספרי כותב. והרב כתב הזה לחותנו הדרת, אני מלא בחרדה מהספרי הזה שאומר ששמנת, אבית, כסית, אלה שלושה דורות של הידרדרות חומרנית בישראל, שומן, יותר מזה עובי, אחרי זה כיסוי איתום גמור. אז התנועה הציונית היא בשפלות רוחנית שהולכת ומשתקעת בשפלות רוחנית בכל צעד שיצדת למעלה בגדולה החומרית. הקופסאות של קרן קיימת, הקופסה הכחולה, הולכות ונוקשות בעוד מטבעות ועוד מטבעות, כסף זורם, ומוקמים בארץ כל מיני דברים, מאחר והכיוון הוא לוקח שמאלה, לא דווקא בצד הפוליטי, אלא בצד הרוחני, אז ממילא ימין השם הולכת ומתדרדרת. עד כאן זה הדברים הגדולים. ועכשיו הוא עונה לו ספציפית, ותשאלו אותי מה זה עונה לו, אתה לא מכיר את מה שכתב, אבל זה דרכם של האגרות, שמתוך האגרות הכל כך בהירות של הרב, אתה יכול גם לשער, פחות או יותר, מה נכתב לו. חיבה וכבוד אני רוחש למזרחי. אתם מבינים שזה משפט, ואחרי זה הניגודיות שלו, או הסתייגות, כמו בתוספות שאומר מי הוא. אבל חיבה וכבוד, כמו אני איתכם, אל תחשוב שאני מתנגד לכם. אני רוחש למזרחי, שנמצא בתוך הגוף הציוני, כבר דיברנו על זה, בכל לב ענייני שואף לפיתוחו והתרחבותו, אבל, ככה שימו לב עכשיו, לפעמים אומרים על הרב זצ"ל, שהוא היה קצת תמים, תומים, שהייתה לו אהבת חינם מופרזת, נכשל באהבת חינם, אמר עליו אדמור אחד, והוא לא ראה את המציאות נכוחה, תראו טוב טוב חבר מה אומר כאן הרב, אבל אל יאמרו שיקורי הנוכריות זה אלה המנגדים, אלה שיוצאים נגד תורת ישראל, והם מסתכלים עליכם, אתם שבתוכם, חלק מהם, והם אומרים עליכם, אתם המויקנים, נדמה לי שזה שבטי אינדיאנים, נכון חבר'ה? האחרונים, אתם סוף הדרך, באמת היה ראש ממשלה אחד בישראל, לא קשה לנחש מי זה היה, מהראשונים שבהם, אבל אפשר גם להגיד את השם, שהוא אמר, כל הנושא הזה של אנשים דתיים הולך להיגמר. כי זה היה בגלות שהם צריכים לשרוד. אבל בארץ ישראל אנחנו מפתחים פה טיפוס צברי כזה, יפה הבלורית וזה, וגבוהים וזה, ולא צריך יותר. פה לא צריך לשרוד, כי אנחנו יהודים אז, כאן בארץ. אז פה כל הקטע הזה של תורה ומצוות זה נגמר. מי יגלה אפר מעל עיניו, שילך ויראה את היישובים, את החיילים, את הקצינים, וכל התחומי החיים של מדינת ישראל, כמה חופשי כיפות, אבל לא כיפות חיצוניות, אלא כמה תאורי לב, דבקי תורה ומצוות מובילים בתחומי החיים בישראל. לא רק, כן? ברוך השם, כל המסע מוביל, אבל איננו בכלל בנבואה השחורה שלו, של מויקנים האחרונים. אז אל יאמרו, ככה הוא אומר לאנשי המזרחי, שלא יגידו עליכם, ואני מספר לכם, אומר הרב, מה הם חושבים, שיקורי הנוכריות, ביטוי קשה, נכון חבר'ה? שיקורי נוכריות, הנה המויקנים האחרונים נגרים אחרינו, יראו עד שיסתעבו. זה ביטוי שאתם מכירים על נגיד בחור בימינו שנולד, ולא הספיקו במה שאתה מבקרת ולא עשו שותפות עם הגוי, ונולד לבחור, פטר רחם, אז מה יעשו איתו? אז כתוב יראה עד שיסתעב. יסתעב הכוונה יפול במום ואז אפשר יהיה לשוחתו. זה דוגמה אחת מבעלי החיים שנאמר עליהם, גם במסכת תמורה נאמר, כמו שאתם אומרים, מה שלמדו עכשיו בדף יומי, יראו עד שיסתעבו. ודור חי, וכל זה בציניות מרירה מאוד, כותב הרב, וכל זה בכאב לב גדול, דור חי יקום ויאמר בגאון, איך אומרים ממנו? אלק, כן? כאילו, כביכול בגאון, שלא תיתו בהבנה דברי הרב כאן, אלא זה מה שהם אומרים. בוא נוריד כבר את הירושה היהודית הזאת למצוות, דור חי יקום בגאון, כאילו כזה, ויאמר, השלחתי את כל סבל הירושה של תורה, של מצוות, של אמונה, של שבת, של ארץ קודש, של צניעות, ולאום אירופאי חדש נוצרתי. כאילו, וואו, איזה כיף. ניצור כאן בארץ ישראל לאום אירופאי חדש, ככה אני, הרב זצ"ל, אומר לכם, זה מה שהם חושבים, אם לא נקים פה משהו גדול, ענק, שכל המיליונים האלה שלא נכנסים לתנועה הציונית, כי הם לא יכולים להצטרף למשהו שבראשו עומדים אנשים שאינם אנשי קודש, ושהסיסמה שלו היא מה שהזכרנו קודם, שאין לו את היעד האחרון הזה של בית מקדש, של גאולה רוחנית של העם, אז הם כן יצטרפו לתנועה שהרב רוצה, לא לבד כמובן, אלא להקים עם הרבנים וגדולי ישראל בכל התפוצות ובארץ כמובן, ואז הכל יתהפך לו, כמו שהשיר אומר, הגלגל מתהפך לו, הן ביחס למה שעתיד עם ישראל בגלות, מה שהזכרתי, והן ביחס לעתיד שמה שיהיה כאן בארץ. ברור שהקדוש ברוך הוא גם חתם על זה, אלא לא עכשיו דר, הרבה דברים שהרב רצה, לא הרבה, אבל כמה דברים הקדימו את דורו, והרבה היו נשים ששמו רגליים, והאמרה הזאת של השלחתי את כל סבל הירושה, של לאום אירופאי חדש נוצרתי, כמעט הייתי אומר בעזרת השם, אבל הם לא אומרים בעזרת השם, האמרה הזאת מלאה בצחנת ריקבון, שזה ביטוי קשה, ואנחנו לא כל כך רגילים לביטויים כאלה אצל הרב, אבל הרב אומר את זה מנעמת ליבו ודי בזעם, האמרה הזאת מלאתי צחנת ריקבון, היא עולה מכל התכונה שהרב רואה בימיו לפני 100 שנה, העכשווית הן בארץ, על ידי אלה שתופסים פה עמדות הנהגה פוליטיות, כל מיני גורמים וארגונים, והן בחוץ לארץ, אפשר לראות דברים מקבילים מאוד למה שהרב כותב כאן אצל משורר גדול שאני מאוד מאוד אוהב, או אוהב וכואב לקרוא את שיריו, זה אורי צבי, אורי צבי גרינברג, על אותם ימים, מה שקורה בארץ ובחוץ לארץ, מבחינת במקום שנבנה כאן את הממלכה האלוקית שלנו, אז אנחנו רוצים להידמות כל כך אל הגויים ולמצוא חן ביניהם וכולי. יש לו שיר שפעם, או שקראתי כאן ביום עיון, או שרציתי לקרוא, אני לא זוכר, מזעזע על, באוזני ילד קטן אספר, מעשה במשיח שלא בא. שהוא מתאר מה שהיה אמור להיות, ואיך, רק שהוא בניגוד לרב זצ"ל, הוא יכול לחתום את השיר באיזה שברון לב. אצל הרב, הכל הוא בסוף מתעלה ומתחזק. זה חלום שהוא חלם על משיח שבא לארץ ישראל, כולו מלא פצעים וכולו, כמו שמת הגמרא, שהוא פותח וסוגר את פצעיו, כולו ביטוי לגלויות הקשות שעם ישראל עבר, וכשהוא בא לארץ, הוא מגיע ומתגבר על הכל, מגיע לשערי ירושלים, שערי הבית, ושם אומרים לו הרוכלים, הרוכלים זה אנשים שמה שמעניין אותם זה רק מוצרי דיסקית, כסף וזה, לפחות בדימוי של אותו שיר, אומרים לו, אין לך מה לחפש פה, פה רוצים רק כסף וזהב, לא רוצים לא בית מקדש, לא מלכות בית דוד, ואז הוא מרגיש כאילו פיגיון נתקע לו בליבו, ואצל אורי צבי הוא הלך לעוד כמה אלפי שנים המשיח, אצל הרב זצ"ל הוא מגיע, הנה זה בא למרות כל הקשיים. הוא התעורר בבוקר, אורי צבי, גרינברג, והיה כולו מזועזע מהחלום, ושם פעמיו לאן חבר'ה? לביתו של הרב קוק, דובר כמה שנים אחרי הגעת זאת, שהרב היה בירושלים, וסיפר לו את החלום. עכשיו, אני לא ממציא חבר'ה, זה כתוב בספר מלאכים כבני אדם, שמחה רז, ויש אישה שעדיין בחיים, שתאריך ימים, כמו לה אליזה טור מלכה, היא אשתו של אורי צבי, והיא מספרת את הסיפור הזה גם כן. אני לא חושב שהייתה אז אשתו, אבל היא שמעה את זה מפיו. והוא בא אל הרב ומספר לו את החלום שהוא חלם, והוא והרב פורצים בבכי מר. רק שאצל אורי צבי הוא חוזר הביתה וכותב את השיר הזה, זה נקרא באוזני ילד קטן אספר. הוא אומר לי, ילד קטן אני עוד יכול לספר, אנשים מבוגרים כבר לא אכפת להם, הם כבר אטומים, אבל עם העיניים התחולות שלך, העיניים עמוקות, אתה תבין את הכאב. והרב ממשיך, כמו שנראה, ובונה, ועוד נראה במימוש כל חלומותיו. הקיצור, אומר הרב, אוי לנו כי שודדנו, וזה נראה כאילו סוף הדרך, אבל, זה מה שאמרתי, שאצל הרב אין אף פעם ירידה, תמיד זה כמו מה שנקרא פרבולה, זה יורד ואפ, עולה. אמנם עוז לנו באלוהים, גם אם זה ייקח זמן. עוז לנו באלוהים, גם כשיש הסתר פנים, המסתיר פנה מבית יעקב. כמה שקשה, ואנחנו יודעים שזה הלך ונהיה קשה מאוד, והרב כבר ראה את העננים שנקשרים בשמיים, עוד בחייו, כשהיטלר עלה לשלטון, דובר ל-15 שנה אחרי כן. אמנם עוז לנו באלוהים, המסתיר פנה מבית יעקב, בעוצם הגלות, אומץ זרוע וזו לנטלם את ישראל, ולנשאם כמי עולם, פסוק בישעיהו, כוונה ירים אותנו, יוציא אותנו ויביא אותנו. ושוב הרב מתושש. נרומם את דגל ציון על ידי הוד דגל ירושלים. אתם מבינים, נכון חבר'ה? יש שני דגלים. בימינו יש שני יישובים, שני יישוב אחד, מבשרת ציון, מבשרת ירושלים. וזה על פי פסוק מפורסם בישעיהו, פרק מם, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. דרשה מופלאה יש לרב השני הפסוקים האלה שלא אספיק עכשיו להביא, אבל הרב רוצה לומר שמה שמבשרת ירושלים היא זו שמאירה את הדרך למבשרת ציון. מבשרת ציון, הנביא ישעיהו מתנבא, על ציונות, על הצד של בניין הכלי, החול, הגוף הלאומי, שזה צבא, שזה משטרה, שזה ממלכה, שזה משק לאומי, שזה תעשייה, חקלאות וכדומה. וירושלים היא מבטאת את הקודש הפנימי. ונרומם, הוד זה פנימי, הדר זה גילוי. אז נרומם דגל ציון על ידי שנרים את הדגל השני, כמו שני דגלים שמתחברים להיות דגל אחד, מעניין, מועצה מקומית אחת נהייתה משתי המועצות, נרומם את דגל ציון על ידי הוד דגל ירושלים, אשר יתנוסס עמו יחד, נלך קוממיות. ולא סתם אומרת המילה קוממיות, אלא המפרשים אומרים קוממיות זה שתי קומות. והולך אתכם קוממיות. הקומה הראשונה שהיא קודמת בזמן, היא הכלי, היא הקומה הגשמית. ועל גביה ומתוכה ומובילה אותה, זה הקומה הרוחנית, שתי קומות. נאמר לציון, שזה הציונות, מלאך אלוהיך. מאחר והזמן הולך ומתקצר, אז אני רוצה לעשות דילוג ברשותכם. לפסקה ציון תיפדה, זה 2-3 פסקות אחר כך, אבל כל אחד מוזמן בתור שורי בית לעבור על האגרת הזאת בזמנו החופשי. ציון תיפדה בעת אשר אור ירושלים יופיע. המשפט הזה מדבר בעד עצמו, לא צריך ביאור. אבל בכל אופן, ציון תיפדה מהחולשות, מהילדותיות שלה, מהגמגומים, מההססנות, כשאור ירושלים יופיע בגדול. כשכולם יפנו מבט אל האור של הקודש הפנימי ויאמרו נלכה באורחותיו, ילמדנו מדרכיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. שאיפת הממלכה, שזה הקטע הציוני, בהדר ואון, כוח, תגלה בעולם לעיני ישראל ולעיני כל אפסי ארץ בכל קצוות ארבע כנפות תבל. מתי? מתי שאיפת הממלכה הייחודית לנו תגלה? בעת אשר הריגת בניין בין מה שנקרא סוף הדרך, היעד הסופי מול עינינו, הוא יקרין וישפוך אור אל כל המהלכים שלפניו. בעת אשר הריגת בניין בית קודשנו תפרטנו תצא ממחבואי הלב. עכשיו בואו נסיים. כל זמן, אני בסוף העמוד, כל זמן, כף זין, מצטטים חבר'ה, לקראת סוף האיגרת. ממש החייתני, אדם, יש רק כוח על השתייה. כל זמן שרק הציונות היא תישא את הדגל והיא תהיה הנציגה של עם ישראל והיא תאמר ותבטא בהצהרותיה את התוכן, אז זה יהיה חלוש, זה יהיה חלול, זה יהיה יבש ויתייבש. כל הזמן שרק הציונות שלבשה בגדי אירופה עד כדי כסות פנים ישראלים, רק כדוגמה בהצהרת, במגילת העצמאות, בהכרזת המדינה, לא יכלו להגיד את המילה הקדוש ברוך הוא. לא יכלו להוציא את זה מהפה. אז בכל אופן, הרב מימון ועוד דרשו, אז עשו פשרה, צור ישראל. כל אחד שיסביר איך הוא רוצה מה זה צור ישראל. אנחנו יודעים מה זה צור ישראל, אין צור כאלוהינו. אבל כדי להבין עד כמה יש יקסות הפנים הישראלים, זו דוגמה חיה לבעיה, לחולשה. אז כל זמן שהציונות וכו', לבדת היא האורגניות, אורגניות זה גוף חי, גוף מאוחד, גוף חזק הכללית, יעמוד העם בחלקים גדולים ממנו, חלקים גדולים שכבר לא איתנו, לא הם ולא בניהם, כי נכחדו, מרחוק, מצד חסרון כוח קודש רשמי שיוביל את עם ישראל אל המטרה ההיסטורית הנצחית האמיתית שלו. וכבודה של האומה הישראלית לא יוכל להתעלות עד כדי כבוד שנשמת חיים לאומה שלנו. נשמה, לא איזה נפש גויית, אלא נשמה יהודית. אבל מיד שתדע האומה שלתחייה הלאומית ישנם שני עמודים ושניהם חזקים וחלילה לא מזלזלים ולא רוצים להיות רק רוחנים או רק גשמים. עמוד הקודש ועמוד החול, אז שניהם יחד יתקדשו. נכון, נפלא חבר'ה? בסולם ההתרגשות הם מגיעים עכשיו לקצה, נכון? והמונים המונים יאספו אל הדגלים שהם באמת דגל אחד, בין אם מסתכל עליו כגוף אחד בעל דו פרצופים, או אם נסתכל עליו כשני קרובים, ואני מניח שיש פה הרבה עומק לשתי האפשרויות שהרב מעלה כאן, אם זה דגל אחד בעל דו פרצופים, או שני קרובים שהיו שם על ארון הקודש, אשר פניהם איש של אחיו, או שני עמודים שהוא במקדש, יכין ובועז, אחד יותר שייך לעוז הגופני, ואחד יותר שייך להכנה לקודש. ואז הוא מסיים, ובזה נסיים את הלימוד היום. ואם כל אלה אינם דברים מעשיים, אם נכון להיום, עדיין לא הגיע עת, לא עכשיו דרה, לפחות יהיו דברים מילוליים שאני כותב, ואולי דברים מחשבתיים, אולי לא הצלחתי לבטא, אומר את הדברים במילול, בשפה, השיעו מחשבתיים. אבל, הרב אומר, זה לא ייגמר במחשבה, זה יקרום אור וגידים, המחשבה תביא את הדיבור, הברור, הצח, הבהיר, נצא מהגמגום שלנו, והדיבור את המעשה במהרה בימינו. חזקו ונתחזקה, נושא כלי השם, היברו. היברו זה שנהיה נקיים, תאורים, שואפי אינטרס אחד בלבד, הופעת אור השכינה, שבתוך זה יש הופעתם של ישראל, שדבר אחד הוא, ואיש לרעהו חזק נאמר. ואז אומר, לא מסוגל לדבר יותר. הגיע השעה 5:30, צריך לעצור, לא מסוגל לדבר. יותר מדי שוטפים רגשותיי כעת, אני מקווה שנדבר עוד בברכת השנים, כי זה לפני ראש השנה, י"ג אלול תרע"ח, ברכת השם מציון, שזה הציונות, וירושלים, שזה התנועה המקבילה, בכבוד וחיבה, הקטן, אברהם יצחק הכהן קוק. תודה רבה לכולם.